אז ננסה היום ליישם כל מה שאנחנו למדנו עד היום, מתחילת השנה, מבחינת הכללים. עד עכשיו אנחנו למדנו הרבה כללים, וננסה לראות איך הכללים הללו עובדים במציאות, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקחת מדרש כלשהו ולנתח אותו על פי הכללים שלמדנו. עכשיו, באופן נורמלי, זאת אומרת, לא, צריך לקרוא מדרש לפחות פעמיים. פעם אחת קריאה כללית, סתם, לקרוא אותו כדי להבין מה כתוב שם, ופעם שנייה כדי לחפש משהו שהוא טמון במדרש הזה. דהיינו, צריך לקרוא אותו בצורה ביקורתית, בצורה שכל דבר שהוא מפתיע, מוזר, לא מובן כל כך, לא מסתדר מבחינה הגיונית, פשוט מדי, או כל, את זה אתם מנסים לחפש בקריאה השנייה. אנחנו ישר נתחיל היום מקריאה שנייה, זאת אומרת, אנחנו, אין לנו זמן, כן, כן, תודה רבה. אין לנו היום אפשרות, תודה רבה, לקרוא הרבה זמן, אז נקרא את זה ישר כמו קריאה שנייה. זאת אומרת, כשאנחנו עכשיו עומדים לקרוא, תחפשו איפה יש כאן בעיה במה שאנחנו עומדים לקרוא. ברוך אתה, אדוני, אני יכול להמשיך לדבר. זאת אומרת, אני בכוונה לקחתי מדרש מאוד ידוע, שומרים אותו בכל שבע ברכות, ומי שאו עדיין לא היו לו שבע ברכות, אז בטוח קרא את זה בכועסו חכמנו, אבל אתם תראו שתמיד במדרש יש משהו, רובד יותר פנימי, יותר עמוק, ואותו אנחנו מנסים לגלות. אז נקרא את המדרש בצורה של עיון, זאת אומרת, תנסו לחפש מה מסתתר כאן. ובכן, מדרש רבי על בראשית, פרשה ס"ח, פסוק ד'. רבי יהודה בר סימון פתח, אלוקים מושיב יחידים ביתה. מטרונה שאלה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה, לששת ימים, כדכתיב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמרה לו, מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגין, ביתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו, ודא הוא אמנותי? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים וכמה שפחות יש לי? לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הלך לו רבי יוסי בר חלפתא. מה עשתה? נטלה 1,000 עבדים ו1,000 שפחות, והעמידה אותם שורות שורות. אמרה, פלן יאסף לפלונית, פלונית תיסב לפלוני. וזווגן אותן בלילה אחת. למחר, אתון לגבה, דין מוחיפצי, דין אין השמיטה, דין רגלש תבירה. למחרת הם באו, אז אצל אחת ראש שבור, אצל שני עין שמיטה, אצל שלישי רגליים שבורות. אמרה להון, מה לכונה? למה אתם, מה קרה לכם? למה ערבתם? למה? אמרה שפחה אחת, אומרת, לית ענבי לדין, אני לא רוצה אותו. ודין אמר, לית ענבי לדה, ואני לא רוצה אותה. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, לית אלוה כלכון, אמת היא תורתכון, נאה ומשובחת, יפה אמרת. אמר, לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא, מה עושה להן? מזווגן בעל כורחן שלא בטובתן. הדאו דכתיב, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מהו בכושרות? בכי ושירות. מאן דבעי אומר שירה, מאן דלא בעי בכי. אמר רבי ברכיה, כלשון זה ישיבה רבי יוסי בר חלפתא, הקדוש ברוך הוא יושב ועושה צולמות, משפיל לזה ומרים לזה, מוריד לזה ומעלה לזה. אבא אומר, אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. ישו הולך אצל זיווגו, ויש זיווגו בא אצלו, יצחק בא זיווגו אצלו, שנאמר ויוצא יצחק לסוף בשדה, יעקב הלך אצל זיווגו, שנאמר ויוצא יעקב מבאר שבע. עד כאן. איזה שאלות מתעוררות אצלכם ביחס למדרש הזה? מה הייתם שואלים עכשיו? אני רושם. כן.
מה שהמטרונה בעצם רצתה לעשות זה לקחת על עצמה את הזיווגים? היא חשבה שהיא יכולה לעשות את זה טוב יותר?
כן, לא יותר.
לעשות את זה גם.
לעשות, כן, גם היא יכולה לעשות זיווג.
זה שהיא טעתה, ובתוך כך ראתה את גדולת השם. זה לא היה בו.
כן. יפה, שאלה טובה מאוד. נכון? נכון, הבנתם את השאלה שלו? זה שהיא לא הצליחה לעשות את הזיווגים הללו. למה זה מוכיח שהקדוש ברוך הוא אלת כלוחכון, אמת תורתכון, יפה אמרת, מה הקשר? אז היא לא הצליחה. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא אמת ויחיד ותורת אמת? למה זה מוכיח? הבנתם את השאלה? נכון, שאלה טובה מאוד, כן?
הרב, הפירוט של האיברים שנפגעו, הם בתוך מסמלים משהו, מה זה אומר?
לא, שאלה, אני שואל, מה
מסמלים האיברים שנפגעו?
לא, זה לא...
למה הפירוט?
השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא עושה את הזיווג בעל כורחן, נכון? ולא בטובתן עוד שם כתוב, נכון? מה כזה דבר גדול? נכון? שאלה טובה. כן, בבקשה. יפה, נכון. מה קשה לו? מה קשה? לקדוש ברוך הוא משהו קשה? גם כקריאת ים סוף, וקריאת ים סוף קשה לו? מה הבעיה? מה הבעיה? הרי הוא הכל יכול. אז מה פה מילה... קושי, ודאי שהכל יכול. כן, בבקשה.
גם מה שהקדוש ברוך הוא עושה, חלק אומרים שירה, חלק אומרים בכי, אז זאת אומרת שגם שם זה לא...
יפה מאוד, גם שאלה טובה מאוד. הבנתם? זאת אומרת, הרי אצל מטרונה הזאת, נכון, שם מה מוכיח שהיא לא בסדר? זה ששם, לא, כתוב שם חלק שהם באו ושלושה שם, נגיד, אז חלק לא הסתדרו. זה שבור זה, זה לא... אבל... מסתמה, גם כשקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, יש אנשים שמתגרשים, שזה לא הולך להם? מסתמה יש, כמו שאצלה יש, אז גם אצלו יש בלי ודברים לא מסודים. וכמו שיש אצל קדוש ברוך הוא שמוצלחים, וגם אצלה מתוך אלף, בטח היו שם כמה שאמרו, דווקא הוא נחמד, למה לא? מה זה שזה, כן, זה שיש טעויות, אז מה זה, מה פה בעיה גדולה? נכון, שאלה טובה, כן. נכון, נכון, גם זה משפט 8, הוא אומר, אבל אמרתי, אמרת כבר, למה אתה חוזר על זה? יפה, שאלה טובה, כן.
זה כל מה שקדוש ברוך הוא עושה,
זה גם שאלה מצוינת. כל מה שהוא עושה, ומי מזיז את שמש וירח? ומי נותן לנו את מערכת הביולוגית שתעבוד, ומי עושה שיורד גשם, ומי עושה היסטוריה, ועושה את ההנהגה כללית בכל העולם, והשגחה פרטית, זה לא הקדוש ברוך הוא רק עוסק במשרד השידוכים? מה התשובה של רבי יוסי בן חלפתא? למה הוא עונה לה את זה? נכון? שאלה מצוינת. כן?
למה שואלת ככה? שש הימים הוא ברם, מה עושה
שם
הזמן?
את לא רואה
שהוא מזיז את השמש
ואת... נכון, זה גם שאלה טובה. מה? את יודעת את זה. אם כי, אני חושב שהיה דווקא אפשר לענות על השאלה, כאילו, אפשר להבין שזה שאלה שלה. למה? כי היא אומרת...
הכי קדושים בעולם.
כן, אולי, אולי זה היה בעצם שאלה.
למה לעצורה הזאת?
כן, נכון, כן, כן, נכון, כן, הרצל.
יש פעמיים שהוא אומר להם קראי בעיני הקשר, אז דווקא לא
רק הקטע
של
החזרה, ההשוואה
בין
הרבה
הקדוש ברוך הוא, מי
בכלל
שמשווה אותה, אם זה
קל לעיני, כן, נכון. עוד שאלה, כן?
מה היה בששת ימים שעכשיו אין?
לא, אמר, בריאה, יש מאין.
הוא ברא בשביל לברוא?
לברוא, יש מאין, ומעכשיו והלאה, הוא מקיים, מסדר מה שברא. לא, זה לא שאלה, כן? זאת אומרת, רגע, עוד פעם תשאל את השאלה שלך, לא כל כך הבנתי את ה... כן, זה משפט 10, כן. זה לא עונה, זה מסכם כאילו. כן, איך זה מסכם, נכון, נכון, שאלה. זאת אומרת, אולי אני אגדיל את השאלה שלך, אתה צודק, אני מסכים עם השאלה הזאת, פה עקרונית. אם אנחנו היינו, נגיד, רוצים ללמד את המדרש הזה ברובד כזה של... ברובד קצת פשטני כזה, בשבע ברכות, נגיד. אז היה אפשר לסיים את המדרש הזה במשפט שבע. נכון? בשביל מה אני צריך אחר כך? הוא מוריד ומעלה וזה בא זיווגו וזה... מה רצה לספר? שהיא חשבה שהיא יכולה לבד לעשות, אז דילך שזה זה קשה בעיניו. בשביל מה שלושת המשפטים האחרונים? נכון? זו שאלה מצוינת, נכון? כן? יש עוד שאלות? כן, בבקשה? טוב. טוב, גם שאלה, נכון? כן, בבקשה.
אז אם זה בפועל שהוא מזרז זהויים ביום השביעי, כאילו בפועל?
מיום השביעי והלאה, הוא...
כאילו בשבת
הוא מזרז... מאז והלאה, כן. כן.
מה זה אשתו של פלוני לפלוני?
נכון, זה שאלה. נכון.
למה נתפסים רק דווקא לזיווג?
כן.
הוא אומר
כמו
שלושה דברים, נתפסים רק לזיווג.
נכון, נכון, שאלה, נכון. כן. כן, נכון, 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 לא מובן. נכון, באמת, נכון, זו שאלה. כן, כן, נכון, נכון. עוד? כן. נכון, אבל לא, נכון, אתה צודק. כן, אתה צודק, אבל מה השאלה כאן, אתה מבין? אני מסכים איתך שיש פה משהו ש... כן. לא, אפשר להגיד שזה בעצם, שזה המון, כאילו, המון. אז אם האלף, המון. מלנטה, כן. כן. נכון, נכון, זה שאלה, זה מה שבעצם שאלה שלך, כן, אתה אומר שם בכלי שרוד, זה כל העניין הזה, נכון, מה שם סולמות עושות, ומה בכי ושירה, וכן.
ברור שהיא לא תצליח, השיטה שהיא נקטה היא לא שיטה ברת הצלחה.
כן, זאת אומרת שזה נשמע קצת פשטני וילדותי, מי היה עושה דבר כזה, כן, זה משהו ש... נכון. זה נשמע כאילו זה, שזה ודאי לא ילך, שזה, איך, מעמידה שורות, תח, תתחתנו, ודאי שזה לא מצליח בגדול. נכון, אבל אם זה, אבל אתה רואה, דווקא בגלל שזה שפחות עבדים, אז הם חוזרים עם הפנסים בעיניים, אז מה, כן.
איך שרבי יהודה בוחר לקורא את כל המהלך הזה, שזה הולך לזיווגו, וזה בא אליו. מה שייך? מה הולך
לבד? כן, נכון, נכון. מה הקשר למה שכתוב פה קודם, הסיום של המשפטים הללו? כן, בבקשה?
זה הפידוש שאתה צריך לבוא לזיווג שלך, או שהזיווג שלך בא אליך.
נכון, תמיד זה ככה קורה, נכון. מה בזה חידוש, נכון? שהוא בא אליה והיא באה אליה? בסדר, נכון, יודעים, רואים את זה. מה אני צריך את זה בשביל זה, נכון? שאלות מצוינות שאלתם, באמת טוב מאוד. טוב, ננסה, בואו ננסה עכשיו לענות. כן, אתם יודעים שבמדע יש עיקרון כזה, שכמה כמה שהסבר שלך יהיה יותר כולל יותר תופעות, אז ככה זה ההסבר יותר, יותר מתקבל, יותר אמיתי, יותר נכון. יותר עובד, מודל יותר מתאים. אז ננסה למצוא לזה אולי תשובה אחת לכל מה ששאלתם. לא, אולי כמה תשובות. אבל ככה, טוב. קודם כל, מה בעצם טוענת מטרונה? היא טוענת שזיווג בין בעל ואישה זה דבר טבעי. בסך הכל, יש יצרים וישנה משיכה הדדית, לא רק פיזית, גם פסיכולוגית, גם רוחנית. יש משהו שזה אנשים טוב להם להתחתן ביחד. אז אם זה דבר טבעי, מה אני צריך בשביל זה ריבונו של עולם? מלך מלכי המלאכים? סתם אנשים מתחתנים, אוהבים אחד את השני, וזהו, מה הבעיה? אז לא אוהבים, אז יש משיכה. זאת אומרת, אולי נגיד, אם אנחנו היינו אומרים את זה בעולמה של מטרונה, הייתה אומרת, מספיק שהאליל, אליל, אל קטן, יעשה את החתונה בין איש ואישה. נכון, קופידון, אירוס, אפרודיטי, דיוניסיוס, הם שם עוסקים בכל מיני זיווגים שכאלה. אז הם יעשו את, את החתונה. בשביל מה אני צריכה את זאוס, שהוא יעסוק חתונה? או יופיטר שם, כן, אצל רומים? לא צריכה את מלך מלכי מלכים שהוא יעשה את הזיווג. זאת בעצם טענה. גם אני יכולה בעצם, כן, לעשות את הדבר, דבר הזה. תשובה של רבי יוסי, אומר, די לך שהזיווג בין איש ואישה זה לא זיווג טבעי, אלא זה דבר ניסי. זה נס גמור. שאיש ואישה מסתדרים ביחד. באופן טבעי לא צריכים להסתדר. למה לא צריכים להסתדר? פשוט מאוד, כי מי אותו טיפה שעכשיו ייכנס למערכת היחסים כזאת שבהם הוא צריך להצטמצם? הוא עכשיו יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שבא לו, פתאום, אופ, רגע, סליחה, לא, אשתו לא מסכימה. פתאום אומרים, אתה יודע, אין כסף לשלם לחוגים לילדים. מה הוא צריך חוגים? הוא חי, הוא צריך, יכול לישון על הרצפה, הוא לא צריך שום דבר, באוהל, יכול להיות בדואי כזה. לא צריך לעבוד. עכשיו הוא צריך לעשות כל מיני התחייבויות, כל מיני זה, וצריך לדבר איתה יפה, וזה לא, והיא בוכה. מה, מי צריך את כל כאב ראש הזה? שיחות שם, בירורים לתוך הלילה וזה, ואתה אמרת לי קודם זה, זה לא, לא, אתה אמרת לי קודם, זה לא, מה זה? טבעי, זה בכלל, זה ששני אנשים חיים ביחד וטוב להם, זה ודאי לא דבר טבעי. כמו שאומר מהר"ל, תסתכלו אצלכם במקור שלוש, אומר בפירוש, אין זיווג האדם טבעי, זה לא טבעי. רק הוא מן השם התברך, החיבור והזיווג. לכך, באיש ואישה, יש שם כה, היוד באיש, והי באישה. לפי שהוא התברך מחבר אותם, ואין בזה עניין הנהגת הטבע, רק כי הוא פועל, רק כי הוא פעולת השם התברך. ולכך אין דבר זה נכנס בהנהגת הטבע. והיא טענה, וזה בעצם הייתה הטענה שלה, שזה טבע. זה עכשיו זמן אחר, זה עכשיו שלב שאנחנו לומדים. אחר כך אם יש שאלות תשאלו, בסדר? אז בעצם יש כאן כביכול שתי קונצפציות, שתי השקפות, שתי הסתכלויות עולם. האם קשר הוא טבעי או לא, והוא אומר שזה לא, לא טבע. ואותו עיקרון, אפשר גם, לפי אותו עיקרון, גם להסביר שלא רק קשר בין איש ואישה, זיווג בין שניים, הוא דבר לא טבעי. אלא כל סדר שיש בעולם הוא דבר לא טבעי. כי באופן טבעי, שאיפה היא בעולם הזה שלנו, שאיפה היא לתוהו, לכאוס. זאת אומרת, הרבה יותר קל להרוס משהו מאשר לבנות. אתה מפוצץ בית תוך שנייה אחת, ואין שום אפשרות לבנות בית בשנייה אחת. זאת אומרת, העולם שלנו בנוי על יסוד האנתרופיה, על יסוד התוהו, חאוס, שכיוון שהוא בא מתוהו, אז גם כל דבר שהוא לא תוהו, סימן ששם יש מישהו שעשה את הלא, ששבר את האנתרופיה הזאת, שבר את החאוס. זאת אומרת שאם אתה עכשיו רואה סדר כלשהו בעולם, לא משנה מהו, כל סדר שהוא, דלך או דילך, כמו שהוא אומר לה, שזה לא דבר טבעי, שיש שם מישהו בעל כוונה, רצון ויכולת. אתם יודעים? נגיד, אתה לוקח שלושה אבנים, אתה זורק אותם למעלה, הם יפלו לך תמיד, כמעט בצורה של, כמעט תמיד יפלו לך בצורה של משולש. אבל 23 אבנים, כבר לא, אף פעם לא יפלו לך בצורה של משולש. אף פעם. למה? כי מציאות ביסודה היא כאוטית. ואם יש סדר, סימן שזה דבר ניסי. סימן שזה מישהו עומד מאחורי זה. כמו שדבר הזה מתבטא בקשר בין איש ואישה, ככה זה מתבטא בכל ההוויה כולה, סדר של כל ההוויה בנוי על זה. אז כשהוא אומר שקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגין, זה לא רק זיווגין בין איש ואישה, זה כל זיווג שיש בעולם הוא מאת השם. הוא מגלה שיש כאן סדר. ולכן זה מה שהוא עונה לה, כי אתם שאלתם בצדק, אתם שאלתם, זה כל מה שקדוש ברוך הוא עושה מאז שהוא ברא את העולם? ומי עושה את, את כל, כל מערכת החוקים, וכל כל ההשגחה בהיסטוריה, וכל כל ההנהגה בטבע, מי עושה את כל זה? אלא זה מה שהוא אמר לה, מזווג זיווגין זה לא רק, לא רק בחיי משפחה, זה כל התמות שיש בעולם, זה נקרא מזווג זיווגין. מזווג שמיים וארץ ואת, ואת טוב ורע ואת קודש וחול ועולם הזה ועולם הבא ואת העליונים ותחתונים. כל המציאות, כל ההוויה כולה. זה שהעולם שלנו מתפקד בצורה הרמונית, ההרמוניה הזאת זה נקרא מזווג זיווגין. ואם תחשבו טוב ותראו, שקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר אחר בעולם הזה, פרט לזה שהוא מזווג זיווגין. התשובה של רבי יוסי בן חלפתא היא מדויקת מאוד. קדוש ברוך הוא לא עושה כלום חוץ מזה שהוא מזווג זיווגין. רק זיווגים הם במלוא מובן המילה, בהרבה הרבה רובדים. ובאדם זה מתבטא בצורה הכי עליונה. זאת אומרת, זיווג הכי הכי נשגב שיש, זה זיווג בין איש ואישה. לכן הוא לוקח ישר אותם ומביא שם פלוני לפלונית והממון וכל זה, שהוא מדבר שם על חתונה בין איש ואישה, אבל בגדול, איש ואישה, זה כאילו נקודה אחרונה של כל תהליך של הרמוניה העולמית שמביאה בסופו של דבר לקשר בין איש ואישה. ולכן כל זיווג שיש, דיינו, מה זה זיווג? כמו שאמרנו קודם, האתמה, או התפקוד הרמוני, סדר בעולם, הוא מעורר אצלנו הנאה. נגיד, כשענה יכולה להיות אסתטית, משפטית, רוחנית, פיזית, אבל זה תמיד, כל זיווג מעורר הנאה. אדם מסתכל עכשיו על תמונה יפה, הוא נהנה ממנה. ההנאה האסתטית, למה? כי בתמונה יש האתמה בין הדברים. גם אם האתמה היא סימטרית, אבל היא היא, יש ביניהם התאמה. או בן אדם פתאום מבין משהו, איזשהו עיקרון, פתאום זה יש, מבריק לו משהו, פתאום הבין איזשהו רעיון. כשהוא אומר את הרעיון הזה, אז זה קרה זיווג. קודם לא הבין, חיפש, פתאום צעק, אוריקה, כן, מצאתי, הבנתי, אז הוא נהנה, יש טינק התאמה בין מה שהוא חיפש ומה שהוא מצא. או ניקח אולי עוד דוגמה, שמישהו שם, הנאה משפטית איך יכולה להיות, שאנחנו, נראה, מישהו שם נגיד מחבל בעזה, עכשיו רוצה לפוצץ שם, לשלוח איזה גרד, קסם או משהו כזה, כן? אז הוא בא שם, מפעיל ותאונת עבודה, והוא בום, בעצמו מתפוצץ ונמרח על הקיר. אז אנחנו אומרים, יש! מגיע לו, כן, שנהנים מההנאה הגדולה, הנה, מגיע לו, כל הכבוד, כן, ככה צריך לעשות. ממה אנחנו כך נהנים? כי יש ההתאמה, ההתאמה בין, מה, כן, בינו ובין הקיר, כן. תמיד, זאת אומרת, אנחנו נהנים מהזיווגים הללו. כן.
אבל יש נטייה במיוחד לילדים לשבור דברים. ואז זה מעורר הנאה.
זה עוד נושא, כי הם עדיין ילדים וזה, יש פה זה משהו שהם עדיין עוד לא בסדר. כן, עדיין הם יוצאים מהסדר. אבל כמה שאדם יותר, אז הוא לא נהנה מהשבירות. טוב, זהו. אז פה בעצם זה הנושא שעליו הם דיברו. ולמה זה קשה לקדוש ברוך הוא? קשה, כוונה שזה חשוב בעיניו. כמו שאנחנו אומרים במשנה, בפרקי אבות. שם שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, והרי במאמר אחד היה יכול לברוא, אלא כדי לאותת לנו שבריאת העולם בשבילו זה דבר בעל חשיבות. זה תהליך, זה משהו שהוא חשוב בעיניו. זה שזה חשוב בעיניו, פירושו של דבר, שהוא ברא אותו בעשרה מאמרות. כי איך היינו יודעים שזה כל כך חשוב לו? סך הכל הוא אמר והיה עולם. זה הכל. מה העולם הזה כל כך חשוב בעיניו? יש הרבה עולמות. לא, ללמד אותנו, דע לך, שעולם הזה הוא נורא חשוב בעיני השם. איך יודעים? אתה רואה שהוא עשה אותו בהרבה מאמצים כביכול, כן? לא מאמצים, הרבה שלבים, בהרבה... אז באותו משקל, זה גם רעיון של קשה בעיניו. קשה, פירושו דבר חשוב. אתה רואה שהוא מתאמץ. קריאת ים סוף, זה ודאי, מה הבעיה? זה קל לקדוש ברוך הוא לעשות קריאה, אבל הוא חשוב דבר הזה, הנס הזה. לכן זה כביכול פה מילה קשה. והעניין של למה קריאת ים סוף, מה העניין פה בקריאה? כי כמו שהמים זה דבר הכי לא טבעי שהם התחלקו לעומת דבר מוצק. שדבר מוצק הוא בקלות נקרא. כל דבר מוצק הוא בקלות אפשר להפריד בינו. זאת אומרת, יש קריאה. כמו שדווקא מים זה מאוד לא טבעי שהם ייפרדו, ככה זה גם זיווג, זה מאוד לא טבעי שהם יתאחדו. לכן זה דווקא קריאת ים סוף. ולמה ים סוף? כי ים הוא, זה טבע שאנחנו נפגשים אותו הכי גדול שיש בעולם. זאת אומרת, זה נס הכי גדול שקרה אי פעם. לכן זה קריאת ים סוף. ויש עוד סיבה. בגלל שבעצם, מה המהות של קריאת ים סוף? ים היה דבר אחד, הוא ברצון השם בנס התחלק לשתיים, ואחר כך עוד פעם מתחבר לדבר אחת. זאת אומרת, זה דבר אחדותי בטבעו, נפתח ונסגר שוב. שוב, ושב הים בבוקר לאיתנו. ואותו דבר קורה בעניין של אדם. אדם הראשון היה בהתחלה מחובר לחווה. וברצון השם הוא יפריד ביניהם, הפך אותם ל... כאילו סוד הנסירה זה נקרא, שהוא הפך אותם לשתיים, ועכשיו העבודה שלהם להתאחד שוב, להתחבר חזרה, ולהיות עוד פעם אחד. אבל אותו אחד שעכשיו מופיע אחרי שהם החליטו להתחבר, זה ברמה הרבה יותר גבוהה, זה משהו במהות, הרבה יותר קרוב ממה שהיה אדם לפני שהוא התפצל מחווה. בדיוק, יפה מאוד. בגלל שעכשיו הם עושים זה בבחירה. נגיד, כמו שדוגמה הזאת עם עובר. מה יכול להיות יותר קרוב לאמא מאשר תינוק במי אמו? עובר בתוכה, זה איבר שלה, היא עצמה. לא, יכול להיות עוד יותר קרוב. מה יותר קרוב? כשהם ייפרדו, ועכשיו הבת תבוא אל אמא כאישיות בפני עצמה, ואז הם יצאו קשר עמוק, קשר חברי ביניהם. אז אותו דבר גם איש ואישה. במהות הם היו דבר אחד. אחר כך הם ייפרדו, ועכשיו כשהם נפגשים שוב, זה הרמה הרבה יותר עליונה. אותו דבר גם ים. לפני שים נקרא, זה היה סתם דבר טבעי, זה היה ים, היה טבע. אחרי שטבע נשבר, אחרי שאתה ראית שהוא לא כזה הכל יכול, אז זה כבר ים אחר. יחס אחר לגמרי. זה כמו נגיד, בא פתאום איזה אדם כזה, איזה ילד בא לכיתה כזה ג'אבר, כולם מפחדים ממנו, הוא עושה כזה, ככה שרירים, כזה. פתאום בא מישהו כזה, רב איתו, פעם נותן לו איזה מכה, בוקס, משהו, נופל, בום, מתרסק. אחר כך פעם קם, ועוד פעם עושה את עצמו כזה חשוב וחזק, זה כבר לא מפחיד. כבר רואים איך אפשר להפיל אותך. זה לא כזה. אז קריאת ים סוף, זו הייתה אמירה, הטבע נקרא לפני מגמה ישראלית. הוא מתאים את עצמו אלינו. אותו דבר גם בנישואים, אותו דבר גם בחתונה. יש פה דבר ניסי, אבל כשיש חיבור ביניהם, אז זה חזרה למה שהיה לפני שהם בכלל באו לעולם, לפני הצד הנשמתי שלהם. הם מגלים פה משהו הרבה יותר עליון ממה שהם היו לפני שהם באו לעולם הזה. אז דרגה יותר גבוהה. לכן זה נמשל לים סוף ולא לנס אחר, שהיה אפשר להגיד, אולי דוגמה הכי טובה לעשות לחיבור בין איש ואישה, זה כמו הרים שהם התנגשו זה עם זה בנחל ארנון, כן? אתם זוכרים את ה... אפשר למצוא נס אחר, אבל זה כאילו ההפך הגמור, קריאת ים סוף וחתונה. לא, אבל יש בזה עומק מאוד גדול. זה בעצם השדר עם קריאת ים סוף. מה? זאת אומרת שזה מה שהמצב ההתחלתי שהיה לפני שנהיה הקריאה, המצב ההתחלתי הזה הוא כבר לא בלעדי, הוא לא כבר שלם. הוא נקרא. אז הים נקרא, או אדם הראשון שהיה מחובר, אחדות כל כך גדולה, כל כך גדולה. לא, אתה רואה שאפשר לנסר ביניהם. ואז כשהם מתחברים, אז זה חיבור אמיתי. אתה לא יכול לחשוב שום דבר שיהיה יותר גדול ממה שהיה כשהם מחוברים. מה יותר קרוב בין איש ואישה? עצם עובדה שהם גוף אחד. אישות אחת, אישיות אחת. לא, יש יותר גדול. מה יותר גדול? שהם יהיו שתי אישויות וילמדו להסתדר זה אחד עם השני. כן?
אפשר
כן, מה יותר גדול? העובדה, הידיעה הזאת, שזה לא אותו ים. שזה ים שהוא מתאים את עצמו לרצון האלוקי. זה לא סתם ים. מה?
זה נשאר חצוי.
נכון, אז אם היה נשאר חצוי, אז אנחנו היינו אומרים שזה דבר כבר לא... שזה הטבע שלו, כן? זה ככה זה. אבל זה שהוא יודע להיות שלם, להיפתח ולחזור, זה מראה שמדרגה יותר גבוהה. טוב, זהו. עד כאן, עד כאן ה... בעצם שאלה על מה הם דיברו. עכשיו, עכשיו אנחנו ננסה להבין אותה שאלה שאתם שאלתם קודם, שאלה מאוד טובה הייתה, הרי כל זה, מה שהסברנו, זה הכל מתאים עד משפט שבע. זאת אומרת, מה היא הבינה, ולמה, ממה היא כל כך התפעלה ואמרה, אין כמו אלוקים ואין תורה וכל זה? מזה שהוא הסביר לה שהסדר הוא דבר אלוקי. והיא התרשמה, פה זה יכול לגמר משפט, המדרש הזה יכול לגמר פה במשפט שבע, זהו, נגמר. וכל מה שדיברנו, זה ענה, סגר קצוות, זהו, ניצחנו. למדנו. עכשיו מתחיל עיקר המדרש. אחרי שהכל נגמר, עכשיו יש מסקנות, אז או שמסקנות הללו, משפט 8-9-10, הם בעלי משמעות, הם בעלי עיקר המסר, או שהם תוספות, כן, אמרו, עיקר כבר נגמר, לא, עכשיו מתחיל המדרש. בעצם, מה שהם טוענים, הרי, לא ככה, מה הייתה הבעיה העיקרית של, של מטרונה? למה היא לא הצליחה? מה הטעות של מטרונה? טעות שלה, לכאורה, זה היה משהו שהיא עושה את זה בעל כורחה. בעל כורחה, היא לוקחת את אנשים זרים, אומרת, תתחתנו, בואו, הטבע יעבוד. אז הוא אומר, לא, זה לא יעבוד. אבל הדבר הזה, לכאורה, עושה בדיוק אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא. כי זה מה שכתוב שם במשפט 9, שהקדוש ברוך הוא לוקח אנשים, מזווק ביניהם, שלא בטובתם. זה כתוב בפירוש, זה לא בשביל, לא בטובתם. בעל כורחם, בדיוק מה שהיא עשתה. אותו דבר, גם השם עושה. אז למה אצלה זה לא בסדר ואצלו זה בסדר? טוב, הוא גדול, הוא יודע. אבל זה לא תשובה. כן. לא, היא לא עשתה בטובתם, לא אכפת לה מהם. הם בכלל, היא רצתה טוב, אבל רצון שלה. רצון היה, אז עושה זיווג. אז לכאורה, זה בדיוק אותו דבר. רק שנייה, אני רוצה קצת להתקדם. אז אצלה בדיוק אותו דבר. מה ההבדל? ההבדל הוא רק שכשקדוש ברוך הוא עושה את הזיווג הזה, הוא גם, ודאי שהוא לא עושה את זה כאילו כדי שיהיה להם נעים. אני יודע שאנחנו חיים במין עולם כזה, או ציפייה, או אנשים חיים במין רצון שיהיה להם טוב בחיים, בעולם. וזו שאיפה מאוד גדולה וחלום של כל אחד, שיהיה לו טוב. טוב בעולם, נעים, נחמד. ואותו דבר גם חתונה. למה אנשים מתחתנים בכלל? כדי שיהיה להם נעים. הם אוהבים אחד את השני, יש ביניהם משיכה הדדית, והם נחמדים אחד לשני. אז הם מתחתנים, שיהיה להם טוב ונעים. ואם אתה תשאל, מה החלום הכי גדול של כמעט כל הזוגות בעולם? למה אתם רוצים להגיע? מה השאיפה? מה מה בעצם מטרה של של הקשר ביניכם? נגיד אתם עובדים ומסתדרים ואתם לומדים, יופי, עכשיו, ומה? למה אתם מצפים? התשובה היא שאנחנו נסתדר ביחד. שיהיה לנו טוב, שנבין אחד את השני, הוא יסביר את עצמו, אני אסביר את עצמי, אנחנו נתפקד ביחד, נאהב אחד את השני, נבין, יהיה ביניהם קשר טוב. זאת חלום של רוב זוגות בעולם זה שיהיה להם טוב. אבל האמת היא שאנחנו בעולם הזה לא בשביל שיהיה לנו טוב. ולא בשביל שיהיה לנו נעים. לא לשם כך התכנסנו. אני מצטער אם אני מאכזב חלק מכם, אבל אם תשימו לב, אתם תבינו גם בלעדיי, לא מה שאני אומר לכם, סתם תסתכלו על החיים שלכם, אתם תראו שאם מטרה זה שבעולם יהיה לנו נעים וטוב, אז המקום האחרון שצריך להיות בו זה בעולם הזה. לא יודע אם שמתם לב, אבל רוב החיים של רוב האנשים הם לא בכיף, הם לא בנעימות, לא טוב להם. אני כבר לא מדבר על המחלות ועל הזקנה ועל הצרות שיש אצל אנשים, אלא סתם. מרגע שאדם קצת, תינוק נולד, קודם כל בוכה. הוא לא מתחיל לצחוק. כן? מתחילים לבכות וככה עד 120. תמיד יש משהו, פה זה כואב ושם זה קר, ופה הוא אמר לי מטומטם, והפה הוא לוקח ממני משהו, וביטוח לאומי לא שלם, ואשתי אמרה לי, וילדיי, איך הם מתנהגים אליי, ואיך הם מדברים איתי, והבוס אמר לי, כל החיים, צרות, 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 צרות. כל הזמן, נכון, יש הפוגות קצת פה ושם, כן, אבל כמה יש לנו, מה יותר לאדם? הוא נהנה, חי, כיף לו? רוב רובם, בכלל לא. אם זאת המטרה שיהיה לאדם נעים וטוב בעולם הזה, אז העולם הזה זה כישלון אחד גדול. אז זה פשוט טעינו בכתובת, זה לא המקום. פה זה לא נעים וטוב. יש רגעים. אבל בדרך כלל לא. בדרך כלל כל אנשים יש להם איזושהי דאגות. וגם אנשים צדיקים וטובים. יש דאגות, צרות. גם אם לא צרות פרטיות שלהם, אז הם דואגים על עם ישראל, על המתפלים על החולים, ומזדהים איתם, וכואב להם, להם לא קורה כלום, אבל כואב לכל מישהו שעכשיו בבית חולים כעת, או מישהו שבעזה, מישהו בשם, ופצועים, ונעדרים, וכל זה, זה צרות. גם אם אתה עכשיו יושב ונהנה מהשוקו שלך, אני יודע, שותה שם גלידה, או משהו שם אוכל אותם, בסדר, זה איים, זה רגעים. רוב החיים לא כיף. אבל אנחנו יודעים שמי שעשה את המערכת הזאת, שבה לא כיף, הוא יכול לעשות גם כיפים. והוא בחר שזה לא יהיה פה כיף. סימן שמטרה של העולם הזה, זה לא כיף. אלא מה? תיקון. עבודה. ובשביל העבודה, בשביל שיכולת שלי להתעלות, לתקן, להשתנות, אני צריך צרות. כי בלי צרות אדם לא יתקן את עצמו. הוא יישאר סטטי. במובן מסוים, כן, נכון. פה זה מקום שהוא... סגפנות זה כשאדם עושה את זה לעצמו. הוא לא יודע אם באמת הוא צריך עכשיו לקבל מכות או להיות רעב או כל זה. הוא לא יודע. והוא עושה את זה לעצמו. וזה לא בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאם עכשיו הוא יגרום לך שם בעיה מסוימת, אז זה נותן לך אפשרות לתקן משהו. אז זה מתאים לך. חכו, חכו, אנחנו, אני מבין שזה נושא שהוא מעורר הרבה שאלות, אבל בואו קצת נתקדם, אנחנו לא נצליח. כן, אני אתן לכם קצת, אחר כך עוד קצת זמן לשאלות. אז פה, אז כמו שהעולם הזה הוא לא מקום, הוא לא נועד בשביל תענוג, גם הנישואים הם לא בשביל תענוג. גם הזיווג בין איש ואישה הוא לא בשביל שיהיה לנו כיף. אלא התיקון הכי גדול שיכול להיות לאדם זה דווקא במסגרת משפחתית שלו. הוא יכול לברוח משם, אבל כל עוד שהוא לא בורח, אז מה שהכי מתקן את האדם זה הזיווג שלו. זאת אומרת, יש פה מישהי שהיא לא מסכימה איתו, או שהיא לא מתלהבת ממנו, או שיש מישהו שהוא פוגע בה, ויש מישהו שהוא משתלט, מישהו שהוא נהיה דיקטטור, ויש ככה, וזה, זה, זה מערכות יחסים, זה קשרים, זה מתחים, אחר כך יש ילדים, אז ילדים פתאום מזלזלים בו, פתאום לא אוהבים אותו, פתאום מתרחקים מאבא, פתאום צוחקים על אמא, פתאום זה, כל המערכת הזאת, היא הכי הכי משייפת את האדם, הכי מייצבת אותו, בונה אותו. לכן, כתוב פה, זה לא בטובתם, זה לטובתם. אבל זה לא בטובתם. לטובתם, כי אנחנו רוצים, אם אתה נשאל את עצמנו, היית רוצה להתעלות בעולם הזה? ודאי שכן. אבל אין לך חשק להתעלות, אבל רצון יש. אין חשק. אז לכן זה בעל כורחה עושה. אז השם מפגיש אותך עם מישהי שהיא לא מרוצה ממך, והיא פוגעת, ואז מתחיל פה תהליך של התאחדות, ותהליך הזה הוא מצריך שאתה תשפיל את עצמך לפעמים, או שאתה תתרומם לפעמים, כי אתה לא מספיק ראוי לאשתך, אז אתה צריך לעשות מאמץ. אתה צריך לבוא לפעמים לקראתה, או שהיא תבוא לקראתך. אבל יש פה דינמיקה, יש פה מערכת דינמית, בזה מה שלא היה אצל מטרונה. פה, תשימו לב, במשפט 10, זה מה שמוסיף פה הברכיה. כי אתם יודעים, אם אנחנו עכשיו לא מבינים מה שדיברנו, וזו בעצם תשובה לאחד השאלות שאתם שאלתם, מה מוסיף לברכיה? מה הוא אומר שאני לא הבנתי קודם מדבריו של רבי יוסי בן חלפתא? הרי רבי ברכיה זה תלמיד חכם, זה אמורה, זה אדם עצום. והוא פה בא להגיד לי משהו. מה הוא אומר? אני גם ככה יודע הכל. אני שמעתי מה שרבי יוסי בן חלפתא אמר. אלא, מה אומר רבי ברכיה? כי לשון זה ישבה רבי יוסי בן חלפתא. זה בעצם הייתה משמעות מה שהוא אמר. הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה. אלו הסולמות, נכון מישהו שפה שאל, מה הקשר פה לסולמות? אלו, הנה, זאת התשובה. חיי משפחה שלנו, מערכת הנישואים, אלו הסולמות שאנחנו לומדים לזה להשפיל ולזה להתרומם. כן, זאת פה זה מקום של שופט, אלוקים פה שופט, יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה, מוריד לזה ומעלה לזה. שלוש פעמים הוא חוזר על העניין הזה, משפיל ומעלה, מוריד ומעלה, משפיל ומרים, מוריד ומעלה, ואחר כך הוא אומר, זה ישפיל וזה ירים. זה בעצם מה שעושים בחיי משפחה. הוא הולך לקראתה, יש שהוא הולך לקראתה ויש שהיא הולכת לקראתו, אבל הם הולכים והם יוצרים אחדות דינמית, אחדות דיאלקטית כזאת, שיש בו אחדות ההפכים כמו בין איש ואישה. והאחדות הזאת היא אידיאל שעליו צריך לשאוף. ובזה זה שונה ממה שעשתה מטרונה. מה מטרונה עשתה? היא עשתה כמו שרוב העולם עושה, בעצם מה שאמרה מטרונה. מה היא אמרה מטרונה? היא אמרה, למה שהם התחתנו אחד עם השני? כי הם אוהבים, או כי יש להם יצר, או כי טבע יעשה את שלו. וככה, היום, רוב האנשים בעולם, ככה מתחתנים. למה הם מתחתנים? אנשים מתחתנים כי הם אוהבים אחד את השני. זאת הסיבה. וגם רוצים שיהיה להם נעים, לכן מתחתנים, שיהיה לנו נעים, יהיה לנו טוב ביחד, לכן מתחתנים. אבל לא יודע אם שמתם לב, אבל רוב האנשים שמתחתנים מתוך האהבה הגדולה הזאת, הם מגיעים לזה שהאהבה הזאת נשברת. אם היום בממוצע בעולם 40%, בעולם המערבי 40% מתגרשים, ויש לפחות עוד 40% לפחות שיש להם גירושים רגשיים, מה שנקרא, אז המודל הזה של חתונה על פי אהבה פשוט קרס. ואנשים ממשיכים לעשות זה עוד פעם ועוד פעם, כי פשוט לא רואים אלטרנטיבה, לא עולה בדעתם שיש משהו אחר. אז לכן הם ממשיכים להתחתן עוד פעם ועוד פעם מתוך אהבה. אני לא יודע אם אתם מבינים שאם אנשים מגיעים מאהבה לגירושים, זה אומר שהם הגיעו למצב כזה של שנאה. כי אדם שלא לא שונא, לא מתגרשים. הם בדרך כלל מושכים על אש קטנה וייאוש ותסכול, וסתם חיים ככה בלי רומנטיקה גדולה. וזהו, חיים. מתגרשים כשכבר לא יכולים לסבול יותר, כי גירושים זה דבר מאוד מאוד טראומטי, גם לילדים וגם כלכלית וגם כל הסיפור הזה, זה טראומטי מאוד. אדם ילך לדבר כזה רק כשהוא כבר לא יכול לסבול יותר. אז איפה כל הרומנטיקה? איפה האהבה? ומה שעשתה אצל מטרונה זה בדיוק אותו דבר מה שקורה היום במציאות, רק לא ללילה אחר, למחרת, אלא זה קורה כעבור 10 שנים. אבל אותו דבר קורה היום בעולם שלנו. אנשים חוזרים, לזה שובר ראש ולזה עין ולזה ידיים ורגליים, לא פיזית, אבל רוחנית, זה שמשפחה נשברת, זה מה שקרה למטרונה. לכן כשהיא קלטה את הרעיון הזה, היא כל כך התרשמה ממנו. היא הבינה שיכול להיות שקדוש ברוך הוא מזווג זיווגין דווקא מלך מלכי מלכים, לא טבע, אלא דווקא ההשגחה הכי עליונה, היא עוסקת במפגש בין איש ואישה כדי לאפשר להתגלות פה משהו כל כך עצום, שיש פה שתיים שהם בחרו והצליחו לחיות ביחד. כמו שהשם עושה את בריאת העולם, והוא יכול לחיות עם כנסת ישראל. כן, כמו איש ואישה, ככה גם קדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל בורא את העולם הזה, מגלה את שמו בעולם, ויודע איפה לתת מקום בחירה חופשית לכנסת ישראל. וגם כנסת ישראל יודעת לא למרוד, אלא לחיות עם האור האלוקי הזה, לחיות על פי תורת השם. וההרמוניה הזאת, הסדר הזה, זה בעצם מטרה של חיי משפחה היהודים, חיי משפחה ישראלים, זה לגלות אידיאל. ועליו נאמר שאם זכו, שכינה ביניהם. זה מה שהבינה מטרונה. כן, שהמטרה של חיי משפחה ישראלים זה לא שיהיה לנו נעים, אלא זה שאנחנו רוצים לבנות כאן דגם של מערכת יחסים האידיאלית בין קדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. מה שאנחנו קוראים זה הוא אחד ושמו אחד. אנחנו לומדים לצאת פרטיותנו, ממה שאני אני. ולכן הוא אומר שם שאנחנו, שזה דומה לקריאת ים סוף. ים סוף זה ים של מוגבלות, של סופיות. כשאתה מגלה בינך ובין אשתך את אור השם, שכינה ביניכם, אתה כבר לא סופי. לכן נשבר כקריאת ים סוף. הסופים נשברו, זה כבר לא סוף, זה כבר אין סוף. אתה על ידי חיי משפחה יכול להגיע למימד הזה של אין סוף, שעליו נקרא, שעליו נאמר שכינה ביניכם. ומה שאתם שאלתם קודם לגבי למה פה פסוק מתהילים אומר את זה, מישהו שאל שאלה הזאת, זה, הפסוק הזה מדבר על מה? מדבר על יציאת מצרים. מושיב יחידים ביתה, מוציא ממצרים בכושרות, בדיוק. אז מה זה ממצרים? מצרים זה המיצרות, זה הגבוליות שלך. זה האמירה המפורסמת שאנשים אומרים בחיי משפחה, אומרים, ככה זה אני. זה מה יש, ככה זה אני. Take it or leave it, כאילו, תקבלי אותי כמו שאני. ככה זה אני. אני לא רוצה להשתנות. אז זה המצרים. זה המיצרים שלך, שהם צריכים להישבר. אתה צריך לצאת מהמיצרים, מהגבוליותך, לצאת מסופיותך, להגיע לאין סופיותך. ולכן זה דבר שהוא כל כך עצום פה בעיני מטרונה. שהוא אומר שם, שמי שמבין את המגמה הזאת, אז חיים שלו, חיי משפחה שלו, וחיים בכלל בעולם הזה, כל צרות שקורות לו, וכל הבעיות, משברים, זה נכון, זה מאוד כואב, זה מאוד קשה, קשה לנו לעבור את השיב, כאילו, הטיפול האלוקי הזה, הריחיים הללו, שהם תוכנים אותנו, ומייצבים אותנו, ומשנים אותנו, ובונים אותנו, ולשים אותנו, זה כואב, קשה, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד, בוכים, נכון. אבל מי שמבין שזה בעצם, כל הצרות הם באים לבנות בך משהו, אז אתה זורם יחד עם מה שקורה לך. אין זמן עכשיו. אין זמן פשוט. לא, אולי, לא. בסדר, לא. זה לא עכשיו. זאת אומרת, זה קשה לנו, כל מה שקורה לנו, אנחנו יכולים להתנגד לזה, ויכולים ללמוד לקח ממה שקורה. וזה נקרא מאן דבעי במשפט 9, אומר שם ככה. מוציא אסירים מכושרות. מה בכושרות? בכי ושרות. מאן דבעי אומר שירה. מאן דלא בעי אומר בוכה. כן, בכי. מי שמזדהה עם הרעיון הזה, מי שמבין את העיקרון הזה, אז על ידי צרות והמתח בחיי משפחה, על ידי הוא מתעלה, ואז זה מה שהוא אומר שירה. אז הוא חי, הוא אומר את שירה. ומאן דלא בעי, הוא יבכה. מאן דלא בעי בכי. יש קורס כזה, עושים קורסים ללידה. אז בקורס להכנה ללידה מלמדים את נשים שם לזרום עם הכאב שיש לה. אם יש לה צירים, אז היא עכשיו צריכה ללחוץ. יש לה צירים אחרים, אז היא צריכה לזהות אותם ולהיות רגועה ולא ללחוץ. ויש ככה, ויש ככה. ומלמדים אותה ללכת עם מה שקורה לה כעת, להזדהות עם זה, לא להתנגד לזה, לא לנסות לעשות יותר מהר או יותר לאט, לא. לנסות להיות קשיבה למה שקורה לה, ועם זה ללכת, ללכת הלאה. ולהצטרף לכוח הזה. ונשים שעוברות את הקורס הזה ומצליחות לעשות את הסוג כזה של לידה, בדרך כלל הן מדווחות על החוויה הבלתי רגילה שקורה להם בלידה. שניהם כואב להם, שניהם צועקות, אבל צעקה של אחת זה צעקה של עבודה, של ההתאמצות, של שירה, וצעקה של שנייה זה בכי, אם היא נקראת. לכן לידה נקראת משבר. זה עובר משבר. ואני חושב שזאת המשמעות גם של מושג מטרונה. מטרונה זה לא אישה טיפשה שם שהייתה ביוון העתיקה, והיא שואלת שאלות מצחיקות את רבי יוסי בן חלפתא. אלא מטרונה זה כוח שקיים פה במציאות. זאת אומרת, זה מעין אבא אמינה שאפשר לחיות בעולם הזה בלי אור השם העליון. ואבא אמינה הזאת היא נקראת בלשון חזל מטרון, מטטרון. זה בעצם מלאך, מלאך עליון שהוא כולל, שהוא יותר עליון מכל המלאכים, מלאך הכי גדול שיש, קוראים לו מטטרון. וזה נמצא, נכון, כמו שר הפנים, זה נמצא, זה, חזל מדברים עליו במסכת חגיגה, בתדווה, ואני חושב, תדזיין באזור שם, שם מופיע מטטרון, זה מושג, זה המלאך מאוד עליון, וככה אומר רבנו בחיי, אצלכם במקור שתיים, שזה בעצם ההווה אמינה פה, משהו להחליף את הנהגה האלוקית. וההווה אמינה הזאת פה, במדרש הזה, נשברת. נופלת. טוב, נעצור כאן. בהצלחה.